אבל אסור לקנות את רוג ממך, תמכור את הלולב, ואת הלולב תבליע את האתרוג, את הלולב. נוקח, דוגמה. הדוגמה הזאת לא כך פשוטה. נניח שלולב עולה 20 שקל. סליחה, אני לא בקיא במחירים של לולבים אתרוגים, כי אני מקבל בצורות אחרות, אבל אני כך זורק מספרים. לולב עולה 20 שקל, אתרוג עולה 50 שקל. אז תמכור לי את הלולב ב-25, 30 שקל, והאתרוג בפנים. נו, אותו אדם לא מוכן, האתרוג שווה 50 שקל. אדם אומר, תמכור לי את הלולב ב-70 שקל. נו, תמכור לולב ב-70 שקל, ותבלי את האתרוג בפנים, זה רמאות גמורה. צריכים למצוא דרך שהיא באמת, זה אפשרי במעשי, שזה ריאלי. למכור את הלולב במחיר קצת יותר יקר, ולהבליע את האתרוג בפנים. זו הצעה שבעצם לא מעשית. עצום זה יראת שמיים גדולה מאוד, ובאמת נכונות רצינית שהמוכר לא מתכוון לקחת האתרוג כסף, והקונה לא מוכן לשלם לו האתרוג, והאתרוג גם מובלע רק באמת מתנה, זה כמעט, הפתרון שהמשנה מציעה הוא לא פתרון ריאלי. רק היא מציעה אותו כאפשרות. והגמר אומר, מדוע? לפי שאין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ. מה שהמוכר הוא עם הארץ. ואסור לתת לעם הארץ כסף עבור פירות שביעית. כאן שאלה אחרת, וכי לאדם רגיל מותר למכור? סחורה פירות שביעית, מותר לעשות סחורה פירות שביעית? ובכן, כאן צריך לדעת. סחורה פירושה בכמות מסחרית. סוחר, סוחר אתרוגים. זה נקרא סחורה. האדם שלו אתרוג אחד. והוא מוכר את האתרוג האחד הזה, זה מנה קטנה, זה לא נקרא מסחר. אז את זה מותר למכור, אבל לא עם הארץ. מדוע, מה בעיה עם הארץ? דתניא, אין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ, יותר מזון שלוש סעודות. מותר לעם הארץ לתת דמי שביעית, מוכר לנו אתרוג, עם מזון שלוש סעודות. אני יודע כמה מחירים, אבל לא מוכר במסעדה, כמה עולה האדם הבית, לקנות מצרכי מזון שלוש סעודות. אם המחיר של אתרוג זה מחיר של שלוש סעודות, זה עוד אפשר. אבל אם האתרוג יותר יקר, כבר אסור לתת לו את זה. ואם השר יאמר, רימאות הללו ימחוללים על פירות של תוך ביתי. כלומר, אם הוא נתן לעם הארץ כסף עבור האתרוג, יותר, אם האתרוג שווה יותר משלוש סעודות, אז הוא חייב אחר לחלל. כלומר, כי מה קורה כאן? פירות שביעית, יש להם שתי קדושות. קדושת הגוף, הפרי עצמה קדוש, גם קדושת דמים. דיינו, אם אתה מוכר פירות שביעית, אז הפרי נשאר קדוש, אבל גם הכסף שקיבלת עבור הפרי, גם הוא קדוש. למה נפקא מינה? שאם בכסף הזה קונים משהו אחר, קונים מצרכי מזון אחרים, המזון האחר נהיה קדוש. הם קונים איזה יטריות, או פטריות, דוגמה שאין לקדושת שביעית, אבל כיוון שהכסף היה קדושת שביעית, גם התוצר שקנית, גם הוא כתוב לשביעית. יותר מזאת, אסור לקנות בכסף הזה דברים שלא רואים, שלקנות זה דבר שהוא לא, שבמת מאה, או משהו שלא ראוי לשימוש בשנת שמיטה, זה לא מתאים. יוצא שהכסף נשאר קדוש, והדרך היחידה היא לחלל אותו על ידי כך שאותו חבר שקנה מהארץ את האתרוג, הוא ישלם לעבורו, בבית הוא ייקח משהו אחר, הוא יאמר, הכסף שנתתי לעם הארץ מחולל על הדבר שלי בבית. אני אכניס בבית איזה מצרך מזון, לחם, הוא אומר, לחם רגיל, לחם שאין לו קדושת שביעית, הוא אומר, הכסף שנתתי לעם הארץ יהיה מחולל על הלחם הזה, ואז הלחם הזה הוא חייב לאכול קדושת שביעית. הוא צריך לשמור את הלחם, לא להתנהג אליו בצורה רגילה, כאילו קדושת שביעית. ובכן, רבותיי, זה מציג את אופן בעיה חמורה מאוד בימינו. כבר אנחנו שלושה שבועות תוך שנת השמיטה, בשווקים מסתובבים הרבה ירקות שנת שמיטה, ירקות. פירות עדיין אין בעיה. כי הפירות כולם חנתו בשנה הקודמת. הפירות יהיו קדושים רק בשנה הבאה. כל החורף אין לנו פירות קדושים, כי הפירות האלה כולם שנת תשע"ד, הפרי הראשון שיהיה קדוש שנת שביעית זה השסק שיהיה בין פורים לפסח. עד השסק כל הפירות שייכים לשני הקודמת, זכות מהאתרוג שנראה איתו יש בעיה. מדוע באתרוג יש בעיה? אני אראה בהמשך. אבל כל היתר הפירות כולם עדיין חולין. אבל הירקות, כל הירקות שנלקטו בשנה הזאת, כולם כבר תושבים את השביעית. והירקות עושים בשוק, אנשים קונים, מוכרים, ובשוק מסתובב כסף של קצת שביעית. הדרך היחידה היא לחלל את הכסף הזה, שלהוציא אותו חולין, שלא יסתובב כסף כדור של השביעית ברחובות. הכסף מסתובב, אנשים לא יודעים, בכסף זה קונים כל מיני דברים, ולא מודעים לכך שמה שהם קונים הוא כדור של השביעית, וגם לא מתנהגים בהתאם כמו שצריך, של השביעית. הפתרון האידיאל היה שהנגידה של בנק ישראל, כל לילה בשעה כזאת, לפני שהולכת לישון, היא תגיד שכל הכסף מחזור מחולל על סכום מסוים שהיא תקדיש אותו בבנק, בנק ישראל. זה הפתרון. אם היא עושה את זה, אני לא יודע. חזקה שהיא לא עושה את זה. אבל ככה צריך להיות. אם רוצים לפתור את הבעיה, צריך לחלל את כל הכספים גלגלים בשוק על כסף אחר, ולהוציא את הכספים מקדושתם. אבל תראו, הבעיה פחות חמורה. יש בשוק גם פירות קדושים מהשביעית, ירקות, ירקות פירות אין, אבל דווקא למשל, דוגמה של אבלה, שאישה הולכת לשוק, לא, אישה, מי שהולך לשוק וקונה ירקות ופירות, וקונה ביחד הכל, לא, הכל במחירים אמיתיים. אז הוא קונה גם פירות וגם ירקות, וקונה עוד דברים, הוא נכנס לסופר וקונה שם מצרי מזון מכל מיני דברים, מכל מיני מחירים, ובסוף הוא מגש חשבון. ואם הוא משלם את זה בכרטיס אשראי, אז הכסף, אין מה שיתפס כזה בקשה שביעית. רק כסף במוזומן נתפס. כרטיס אשראי זה חוב שיפרעו אותו פעם, יעלה רצון ואת חברת אשראי, יש לה רצון טוב, אני סומך עליי, תגבה את הכסף, אבל כשעלה רצון ואת חברת האשראי לגבות לתת את הכסף, אז בינתיים הכסף הוא וירטואלי ואין בעיה איתו. אם כן, זו דוגמה שהבעיה קצת פחות חמורה משחושבים. מה גם קונים בהבלעה, קונים הרבה דברים יחד. ועכשיו, שבכלל שנדע שבשווקים המחירים הם לא אמיתיים. אם רמי לוי מוכר עוף ב5 שקל, אז אל תחשבו שהוא מפסיד באמת. תבדקו כמה עולה אקונומיקה וכמה גבינה וכמה הדברים אחרים עולים שם. תבדקו טוב כמה עולה. אל תחשדו שרמי לוי מפסיד. חזקה לה שמרוויח. ולכן כל המחירים, בכלל מחירי ירקות ופירות בשוק, זה אף ירק ופרי הוא לא מחיר אמיתי, שתדעו. הכל מניפולציות. מעלים את המחירים של התפוחים ותפוחי אדמה שעמידים יותר, ומורידים את המחירים של הענבים ושל העגבניות שהם פחות עמידים, והציבור חושב, זה המחירים. רבותיי, אין מחיר ירקות ופירות. הדבר היחידי שיש לו מחיר קצת אמיתי זה אוצר בית דין, שהוא משלם לחקלאים שהבטיחו לו ולא מניפולציות. לכן לפעמים יכול להיות יותר יקר. כן, נכון? כי אוצר בית דין לא עושה מסחר. הוא משלם לחקלאי מה שמגיע לו. אז רק שנדע שכבר אין מחירים, אז הכל אבלעה בעצם. כל השוק זה אבלעה אחת גדולה. אז עכשיו, מה שנקנה ביותר מחירה זה חולין, לא קדוש. אז גם פה אין בעיה. מה שנמכר דרך אוצר בדין, שם משלמים לחקלאי את ההוצאות שלו. נמצא אם כן, שמה שחששנו שהם בשווקים מסתובבים הרבה כספים של קדושת שביעית, לא פשוט. כבר הכספים הווירטואליים, אין מהם בעיה. הכספים המזומנים, אז אם זה בהבלעה או ביתר מחירה, אין בעיה. ואם זה עושה בדין, אין בעיה, נשאר פה ושם אולי שיש כן בעיה, אני לא אומר שבכלל אין בעיה. יש בעיה, הבעיה היא לא בכיפים גדולים כל כך, וזה באמת כן הייתי מצפה מבנק ישראל, שיעשה גם, יפתור את הבעיה הזאת, ויחלל כל יום את הכספים שהם קדושים של שביעית. שטר זה שטר של 50 שקל, זה מדהים כמו מטבע. לא, יש, המילה שטר יש לה כל משמעויות.
לא,
יש 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 שטר שקונים בבנק הדואר, שטר. זה מתי הניירות האלה? זה כסף, מה זה? זה כסף. תקבל לשטר הזה, לביאליק, להרצל. השטר הזה אני תקבל. זה כסף, זה לא שטר. שטר זה צ'ק. צ'ק באמת, צ'ק זה כתוב למוחז. שזה משחר, זה כסף מזומן. זה נתפס על השביעית. יכול להיות שזה השביעית, באמת, אני לא יודע, אדום בדקתי. אבל זה, אני יכול להגיד לכם, זה ה-20 שקל עוד מהשנה שעברה, לכן עוד לא צדי, לכן. טוב. אז לכן, לפי המשנה זה הפתרון. שאתם, יחי, לקטע הבא, יחי לולב נמי, מה הפתרון שאמרת? שהוא מבליע את היתוג בלולב, לולב נמי, לולב ברשישית, מתחס השביעית. הלולב גדל בשישית. יחי יתוג נמי, היתוג שעכשיו הלך לו לסוכות, גם הוא גדל בשישית. בשישית נרצה שביעיתי. אתרוג בית הלכיתה הזלינה. כך עושים, ההבחנה שאמרנו קודם, ירקות הולכים לפי לכיתה, פירות הולכים לפי חנתה. אתרוג יוכל זה פרי, לא, 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 לא ירק. שעבר בין רבי גמליאל, בין רבי אליעזר, לעניין שביעית, אתרוג בית הלכיתה הזלינה. תתנן אתרוג של אילן של הדרכים ולירק דרך רץ, של אילן של הדרכים לעורלה, לרווי, שביעית, שלפי חנתה, ולירק בדרך רץ, שבשעת נקיטתו איסור. יש המשך לסוגיה, אני רק... קיצור, נעמוד כמה נראה. לאתרוג יש שני דינים. הרמב"ם כך פוסק שבאתרוג יש גם לקיטה וגם חנתה. אז השנה האתרוגים שאנחנו משתמשים מהם עד היום, עד מחר, 99% מהם, סליחה בתים, לא יודע, 90% לפחות מהם גם חנתו, גם נלקטו בשישית. יש אחוז קטן של אתרוגים שלקטו אותם רק אחרי ראש השנה. זה אחוז קטן מאוד, שאתרוגים שלא היו גדולים מספיק בערב השנה, נתנו להם עוד 10 ימים לגדול, השקו אותם טוב, ניפחו אותם כמו שצריך, וזה כך, לכן קוראים אתרוגי מים. אתרוגים שמנפחים אותם על ידי השקעה מרובה, לזרז את הגידול שלהם, שבתוך 10 ימים יגדלו. האתרוגים האלה הם אכן, שנלקטו בשנה הזאת, הם קדושים של שביעית. למרות שחנתו בשנה הקודמת, כי באתרוג הולכים גם לפי חנתה, גם לפי נקיטה. אגב, מי שקנה את רוק הזה, אז אתה יודעת שהוא, אני לא יודע איך הוא קנה אותו. הסוחר, זה לא אחד שמחר את רוק אחד, זה סוחר שעושה מסחר בפירות שביעית. פירות שביעית עשו סחור בהם. הדרך היחידה היא שהיה מותר, או כבר בהבלעה, שאמרנו דבר שהוא לא ריאלי כל כך. דבר שני, הדרך היחידה המעשית הייתה דרך אוצר בית דין, אבל לא בטוח שכל סוחר אתרוגים עשה כמו שצריך. כי אוצר בית דין פירושו שאסור לקחת כסף עבור האתרוג בגלל שהוא אתרוג יפה. מותר לקחת רק החזר הוצאות. מסכמים מהחקלאי מראש כמה עבודה הוא יעשה, אגב, באתרוגים שעבודה קשה. כדי שאתרוג יצא נקי ויפה, צריכים לעבוד קשה. ליד כל עץ מקים פיגומים, מגיעים מפיגומים מעצים, בונים פיגום ליד כל עץ, וקושרים כל אתרוג, וגוזמים כל עלה וכל קוץ, שהאתרוג יגדל במקום בלי תנועות רבות באוויר, ושלא יישרט על ידי עלים ועל ידי קוצים, וזה עבודה. אחרי זה להשקות מים, אתרוג צריך הרבה מים, לכן אתרוג שונה מעצים אחרים, וכל הפירות הולכים רק לפי חנתה. כי העצים יכולים לגדול על מים, על מי תהום. יכולים, נכון? היום החקלאות המודרנית לא בונים על מי תהום בלבד, אלא החקלאות אינטנסיבית, כי רוצים לגדל, לספק כמויות אדירות בשטחים מצומצמים, בעבודה אינטנסיבית, לכן משקים היום את כל הפירות. אבל לא חייבים. אפשר לגדל את הפירות בעל, ויש רשות כאן להיכנס לשכנים בסביבה, איך הם גדלים עם פירות, ותראו, הפירות, יש את הגדולים שונם של היהודים. יש להם בוסטן, בבוסתן יש כמה עצים, והעצים כמעט לא מושקים, ויש פירות. אגב, הם טעימים יותר. המשמש הוא משמש, ולא פלסטיק כזה. קראתי משמש כדוגמה. לא כזה פרי נפוח שחסר טעם. אבל המשמש הערבי הוא קטן יותר, אבל קטן ומתוק. אז הם גדלים בשיטות אחרות. היום השיטות אחרות גם, אבל תיאורטית כל העצים בארץ כמעט רובם יכולים לגדול בעל. אתרוג לא יכול לגדול בעל. אתרוג גדל כל מים, הוא צריך השקיה כל הקיץ. לכן הוא ירק, הוא צריך השקיה. לכן אין לו עונת חנתה. דבר נוסף, יש באתרוג דבר נוסף שאין באף עץ אחר, אין לו עונה. הוא כל השנה גם פורח וגם חונת. כל השנה יש פרחים ופירות. לכן אתרוג שונה מכל העצים, לכן הולכים גם באתר לכיתה. אבל כל פנים, מה אני רוצה לומר, צריכים להשקיע באתרוג הרבה, 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 הרבה עבודה, הרבה הוצאות. חקלאי יוצא להיות פרייר, הוא עובד קשה, מגיע לו שכר. אבל שכר לא מגיע לו בגלל שיצא אתרוג במקרה עם פיתם, עם גרטל, וצבע יפה, וגידול יפה, זה לא תוצאה של העבודה שלו. תוצאה של העבודה שלו זה באמת הניקיון, שהאתרוג הזה לא נשרט ועושה עבודה יפה. מגיע לו על העבודה, אבל זה שיצא אתרוג יפה מבחינת הצורה שלו, זה סייעתא דשמיא. אז היום בדרך כלל, מה עושים של מגילות? אתרוג מהודר, אומר השורא, אתה רוצה אתרוג עם פיתם? גרטלר, צהוב, יפה, בינוי, כמו שצריך, בדול לתלפיות, כמו שצריך, 300 שקל. ההוצאות שלנו 300 שקל. ההוצאות 40, 50, 60 שקל, מקסימום. בשנת שמיטה אסור לקחת כסף עבור היופי, רק עבור עבודה. נכון, הניקיון הוא פונקציה של עבודה. אבל הצורה היא לא פונקציה של עבודה. לכן בשנת שמיטה אתרוגים נמכרים בקופסאות סגורות, לפי רמת ניקיון שונה, יש שלוש דרגות, נקי 100%, זה עבדו קשה, מגיע לנניח 50 שקל, 60 שקל, אתרוג בינוני 40 שקל, אתרוג פשוט יותר, קצת עם בדלת לח, מה שנקרא 30 שקל, וזה מה שאפשר לקנות שם מידה. אתרוג שקונים, אתרוגים פתוחים, והסוחרים אומרים, זה אתרוג יפה, מגיע כך וכך, זה סוחר פירות שביעית, ואסור לקנות ממנו אתרוגים. נכון, השנה כבר מאוחר, השנה כבר לא הייתה בעיה כל כך, כי רוב אתרוגים היו משנה שעברה. היו אתרוגים מעטים מאוד של שנה שמיטה. אבל בשנה הבאה, כל האתרוגים יהיו גם חנתה, גם לכיתה, ורבותיי, כבר עכשיו צריך לזכור, שאתרוגים בשנה הבאה לא קונים סתם. אם יש אתרוגים שיותר מחירה, בבקשה. רוב המגדלי אתרוגים לא רוצים את המחירה, כי רוצים שזה יהיה קשר לכל הדעות, ולכן הם הולכים בשיטות של אוצר בית דין, אבל אוצר בית דין אמיתי ולא מזויף. אז זהו, אני כן צריך לדעת את העיקרון הזה. לא תוכסת, לא. אתרוג קופסה סגורה. האתרוג קופסה סגורה. בסט זה הבלעה. הבלעה זה צריך להיות אמיתי. זאת אומרת, תשלם על הולב 20 שקל, על הסים 20 שקל, על הרבה 5 שקל, ואתרוג מובלע. אם אתה קונה את הכל בכל הסט ב-30-40 שקל, יכול להיות. אם אתה קונה את הסט ב-100 שקל, זה בסדר, אנחנו, זה לא סט, זה כסף. זה כאילו. אומרים את הספור שם, מה הבעיה עם הארץ עם פירות שביעית? דיקה סורי טובה, שאין ארץ נזר בהם, לקנות בהם מטמאה, עבדים, קרקעות, חלוק, טלית. הדברים האלה שהם לא אכילים, אסור לקנות בדמי שביעית. ומנהלים, ואין נותנים לא לבייר, למים, ולא לבלן, לא ספן, לא ספר. כל המון דברים שמשלמים עבורם כסף, אי אפשר לקנות דמי שביעית. דמי שביעית זה רק לקנות מאכלים ולאכול אותם. דשביעית לאכילה ושתייה ושיחה, ולא שאר דברים. ואסור לפרם חובו. ואין מספר לדינים ואיסורים שיש בפירות שביעית, שצריך לנהוג קדושת שביעית. וזה המארץ לא יודע. כן, לכן אי אפשר לתת דמי שביעית למארץ, אמרנו אותו חבר שקנה את האתרוג מהארץ, צריך לשלם עבורו, צריך לפדות את הכסף בביתו על מאכל שלו, הוא יאכל את המאכל בקדושה, והכסף הזה יוצא לחולין. הזכרתי קודם את הנושא של העבודה שהחקלאים משקיעים בעבודת האתרוג שלי נקי. כאן השאלה האמת, אפשר לעשות את זה. כן, אנחנו עושים כאן איזו שאלה יסודית מאוד, שתכף נראה את זה, מחלוקת עקרונית גדולה מאוד בין החזוני של הרב קוק ביחס לפירות שביעית. מסרת עבודה זרה, דפנו עמוד ב', מה שני זיהום די שרי, מה שני גיזום די אסור. אגב, זיהום זה לא זיהום, זה לא משום זוהמה, זה משהו, זה פעולה חקלאית שאנחנו לא יודעים אותה בדיוק, זה מין גיזום. ניקוי, זה גיזום של ענפים יבשים או משהו כזה. הזיהום כזה מותר, וגיזום אחר אסור. עכשיו, מה ההבדל? מדוע זיהום מותר וגיזום אסור? אתה עומד המידעמי, אין דמיון? זיהום הוקמה אילנה ושרי, גיזום עברו אילנה ואסור. כך עושים להבחנה מאוד חשובה בחוד שביעית, מותר לטפל בצומח לאוקמה, לקיים אותו. מותר לקיים צומח. אני אומר שיש לכם פה חצרות ויש פרחים, יש עצים, מותר לקיים אותם, להשקות, לטפל טיפול מינימלי, שזה כדי שהעצים, הפרחים, ימשיכו לגדול בשנת שמיטה. שנת שמיטה לא צריך, החצר לא צריכה להיראות כמו חצר אחורית. אגב, יש אומרים, יש כאלה שאומרים, שנת שמיטה אסור לגעת באדמה. לא, צריך לגעת באדמה. זה אדמת קודש. היא נותנת, מה זה אדמת קודש? שלא נוגעים בה, דוחים עליה, הולכים עליה. אני אומר כמו שבת. איך נראית שבת בית יהודי? פה עושים מפה, מניחים פרחים, מדליקים נרות. שנת שמיטה, האדמה הזאת זה שבת. היא צריכה לראות יפה, פרחים יפים. הפרחים צריכים לראות יפה בשנת שמיטה. וקוצים זה לא מתאים לשנת שמיטה. מי שחושב שגידול קוצים בשנת שמיטה זה חומרה, זה פירוש לא נכון. להפך, קוצים אגב זה אחר כך בקיץ מקום לדלקות ונחשים. קיצור, הגינה צריכה להיות מטופחת, אבל מה שכן, רק מה שנחוץ לצורך קיום הצומח. השקיה מותרת, עשבים שוטים שגורמים לחנוק את הפרחים, זה כן, אבל עשבים שוטים שעלולים לצמוח אחר כך, כמו שאמרנו, להיות כן לנחשים וכדומה. אבל סתם לתכח את האדמה כדי שאפשר לזרוע משהו אחר, זה אסור, זה חרישה. אז ההבחנה היא די דקה בין חרישה ובין קיום הצומח. אז לאוקמי מותר, לאברויי, לטפח יותר, לא. גיזומים. יש גיזומים שאתה צריך פשוט לשמור על הצמח הכי יפה. עלים יבשים, מלוכלכים, ריקובים, שיכולים לגרום לבעיות חמורות. צריך לקצוץ אותם. אבל אם הגיזום גורם צימוח לו, בשביל בגפן, זה דוגמה הכי בולטת, התורה עשרה. כי זמירה בגפן מצמחת. ויש עצים שהגיזום גורם צימוח. אז כל אחד צריך לשאול את הגננים, המקצועיים, מה מותר או מה אסור. יש גיזומים שרק שומרים על העץ שישאר יגדל טוב. יש גיזומים שגורמים לעץ להתחזק יותר, לפרוח יותר, לגדול יותר, וזה אסור. אז זה נקרא אוקמי ואברויי. הגמרא משיכה, שיחה קשיא, שמדובר שסחו את הפרי בשמן. שם זה הסתירה, פעם אתה, פעם אסור. הגמרא, דקדן סחין שמן לגיזום בין מועד בין השביעית. אם גזמו, גיזום שהיה מותר. אבל יש הגלד, צריכים למרוח עליו איזו משחה שלא יגרום איזה הרעלה או משהו, זה דלקת, גם עצים הם בני אדם, יכולים לסבול כמו שבאדם, אם יש זיהום בפצע, אם לא מטפל בו, אז הפצע יכול להיות מורסע, גם בעץ. אם גוזמים גיזום שמותר, צריך רק כך למרוח את זה במקום, במשהו שלא יזדהם. אז זה מותר. רומינו, שכן את הפגים, מנקבים, פתנו את ראש שנה, בשישית, אבל הראש העין בשביעית לא. אתה מידעמי. הך אוקמי אילנה ושרי. אתה פתאום בפרע לאסור. אם הגיזום שאמרנו שהוא מותר, מותר. המריחת המשחה לשמירת העץ שלא יתקלקל, מותרת. אבל למרוח זה משחה, זה שמן על הפרי, שהפרי יהיה יותר טוב, זה לא. אני אמרתי משהו שלא מדויק. אני אמרתי שהפרי יותר טוב. השאלה היא בכלל לשמור את הפרי שיהיה פרי. ניקח דוגמה פשוטה. מי שיש לו, נניח, עץ בחצר, עץ רימונים. מניסיוני שלי, עץ רימונים, אם אתה לא שומר את הרימונים, הם יאכלו ידי תולעים. או עצים אחרים. אז אחת הדרכים היא לקחת שקיות. שקיות נייר, היום יש להשיג שקיות נייר. אני מדבר על החקלאות שלי לפני 30 שנה. העץ שלנו ימלא שקיות נייר. כי בלי שקיות נייר, הפירות נאכלו עדי חרקים, לא הפרי. חקלאים יודעים איך לטפל, הם רססים. אז אדם פרטי יודע לרסס, גם כן השאלה, האם מותר לרסס את הפירות בשנת שמיטה? מה הבעיה? תגידו, אם לא לרסס, הפירות יאכלו עדי חרקים. ניסיוני יכול להגיד לכם, היה לי עץ משמיש גדול, שלא זכיתי בחיים לכל משמיש שלם. ועוד עם תפוחים. אף פעם לא אכלתי תפוח שלם, רק חצאי תפוחים. אני לא חקלאי, אני רב. היה לי עצים בחצר, חוץ מלהשקוט אותם, לא יודעת מה לעשות בהם. חוץ לרסס, צריך מפוח, וצריך לדעת איזה ריסוס, איזה ריסוס טוב, מתי. זה חקלאים מקצועיים, זה לא, הרבנים אין זמן לזה. הרבנים רק יודעים לענות של שלוש חקלאים, אבל איך לרסס, אנחנו לא יודעים. אז אם כן, בלי ריסוסים, בלי טיפולים, הפירות ירקבו. מה בכך? יש להם, העת התקלקל, אמרנו מותר, אבל הפרי? בא הרב קוק אומר דבר פשוט. גם דלק קטע, הרב קוק, אריה קוק, שבת הארץ. פרק א' אחרי זה, שבת הזה הספר המונומנטלי של רב קוק על שמיטה. אומר רב קוק, אפילו לא אומרים שמותר לעשות עבודה של אוק מאילנה, אפילו גוף האילן, אמרנו שגיזום מסוים, ריחת, ועושים מגיעות לגפנים, ועושים את תמת המים מתחילה, מלאים את המקעים מים, ומה יתאו כל אלה? שאם לא ישקה, תעשה אדם הארץ מלאכה, ימות כל עץ שבה. אם שנת שמיטה לא נשקה, עלולים העצים למות. והואיל ואיסור הדברים האלה כזה עם דבריהם, לא גזרו עלינו. כלומר, בניגוד לשבת, שהשקיה אסורה מדורייתא, ושמיטה, השקיה אסורה מדרבנן. שאין איסורים מהתורה, אלא אותם שני אבות שלדעות רק, התורה אמרה, סדחה לא תזרע, כמרך לא תזמור, ספירה יצרה לא תקצור, תנברך לא תקצור. זה זריעה, זמירה, קצירה ובקצירה. אלה המלאכות מדורייתא. היתר תולדות ואסורות רק מדרבנן. בכוונה אמרו, לאוק מי מותר. הרמב"ם מדגיש שהעצים לא ימותו. זה אומר הרב קוק, מה העצים? אבל לא הפרי. הפרי לא שלך. בא החזון איש וחולק. אומר החזון איש ככה, אין הכוונה שיבש העץ או יעשה פרי לעולם. הימות בשנה זו ולא יבשיל פירותיו. ומצינו ימות בארץ גזעו, ולא יפריח. אומר החזון איש, עץ מת, זה לא עץ יבש. עץ שלא נותן פרי בצורה רגילה, אלא יש פחת גדול משמעותי בפירות, זה נקרא עץ מת. הוא מת מיטה יחסית, לעומת מה שהיה לו. כשעץ היה בריא, נתן פירות בשפע, עכשיו הוא נותן רק חצי מהכמות, עץ חולה, הוא נקרא מת, הוא מביא את הפסוק, ימות בארץ גזעו, מריח מי יפריח. כלומר, עץ שכמעט מת, אז כמעט מת. אחר כך באים מים, וחיים אותו מחדש. כלומר, מוות זה לא נקרא שהעץ התייבש לגמרי, אלא שהעץ ירד ממצבו הקודם, יש רעידה חמורה בכמות הפרי, זה נקרא עץ מת. ומה שכתב, תעשה עצמי לך, הוא טעם למה שסיים, ימות כעץ שבא. אבל כן נפסד לארץ השנה הבאה. לא רק מה שרפוק הסביר, שחייבים לטפל בעצים שיהיו, יחזיק מעמד גם שנה הבאה. הוא אומר, לא, גם השנה, שעץ ייתן פירות. אם כן שנה שביעית, ימותו כל עצי הארץ, וכשי איתו אחרי שביעית, לא יהיה להם תירוש, שיצא שנה הרבה, מה, זה ברור כשם, זה צריכים לומר, שהעצים יחיו אחרי שמיטה, ברור, התורה לא התכוונה שעצים ימותו, אבל התורה התכוונה שגם בשנת השמיטה עצמה העצים יחיו. דבר זה נמנע אם קיימו, נס, קיצור, מה אומר חזון איש? אומר שגם עוקמי פרה מותר. החזון איש אמר דבריו. אבל הפוך גם הטענה חזקה מאוד. איך אתה מטפל בפירות, הם לא שלך בכלל? מה אתה מכייס אותם, מה אתה מרסס אותם, מה אתה משקה לצורך הפרי? זה לא שלך. החזון איש מתעלם. אגב, אין ספק, החזון איש ראה את הרב קוק, רואים שהוא חולק עליו. הוא לא, אגב, החזון איש לא מזכיר אחרונים כמעט. הוא מזכיר בדרך כלל, לא, הוא לא מתווכח עם אחרונים. לכן, הוא לא רק מתעלם הרב קוק. הוא מזכיר, רואים שהספר שבת הארץ היה לפני החזון איש. החזון איש ראה את הספר שבת הארץ, וחולק על הרב קוק. הרב קוק טענה חזקה מאוד. הפירות לא שלך בכלל. מה אתה עושה בהם? מה אתה מכייס אותם? צריך להגיד את החזון איש, שהוא מודה, הרב קוק טען טענה חזקה מאוד. צריך להגיד לחזון איש כך, נכון, הפירות לא שלך, אבל אם אתה רוצה לקנות את הפירות שאלה הולכים לאכול, מותר. מותר לך לעשות פעולות בעץ, לא בשביל עצמך, זה לא בא לבית. אבל כאן השאלה, האם מותר לאדם לעשות פעולות אישיות לטובת הציבור? כנראה בדוגמה, כאן בעמוד השני, יש כסף משנה, הלכות שמיטה ויובל, פרק ד' אחר כך ד'. במחילתה, הכסף משנה במחילתה, זה הפירוש, מדרש ההלכה לספר שמות, והשביעי תשמטנה, שלא יאמר אדם, מפני מה אמרת תורה, שתשמטנה, ואכלו ביוני עמך, כל המטרה של הפירות, שהוא חלוקה לכולם, לא שיכלו עניים, המטרה של עניים, הרי אני מכניסם תוך ביתים, חלקם עניים. נחזור לחצרות שלנו. יש אדם חצר, יש לו עץ אפרסקים. אז הוא רוצה, כן, לא לקח עצמו. הוא לא רוצה שכל הם יכנסו לחצר כל רגע ויפריעו. הוא כותף את הפירות ושם בארגז על פתח החצר, אומר, הפקר, תאכלו. אמר את זה לא נכון. מי יתיר לך לקטוף ארגז פירות? אתה צריך 4-5 אפרסקים? כך, תקטוף לך עצמך, 4-5. כל מי שרוצה 4-5, שיקטוף. מה אתה כותף ארגז? זה שלך? גם כמה אתך לחלק לאחרים. הקטיף, אז לא, אז אתה רואה, עץ צפיח יצרה לתקצור, ותנבן, נזריך, לא תבצור, אל תקצור, אל תבצור. מותר לקטוף רק לצרכים פרטיים, אבל לקטוף שאתה כותף בכמות גדולה יותר מה שאתה צריך, גם אם המטרה היא לאחרים, אסור לך. ייתכן שחזיתי שזה יגיד, נכון, בציר וקטיף, לא. השקיה, פעולות כאלה, שפעולות דרבנן, ייתכן שמותרות. חזון איש לא אומר זה מפורש, ייתכן זה הכוונה שלו. ויש בגמרא מסכת במציאה, דיון בקשר אחר, אבל דומה לענייננו. זה הקטע הקודם שם, תנן. שומרי ספיחי שביעית, הרי בשנת שמיטה צריכים להקריב עומר. איפה יש לנו עומר? יש ספיחים. מדאורייתא הספיחים מותרים. אז גדלים ספיחים של שעורים, ובית הדין שומר אותם לצורך העומר. אז מעמידים שומרים שישמרו את הספיחים. ומשלמים שכר. ממה מתרומת הלשכה? מהכסף של בית המקדש, מהשקלים שיש לנו לצורכי הקורבנות, מממנים את שכר השומרים. ורבי יוסף אומר, הרוצה מדדו, אם אדם פרטי רוצה לשמור את הספיחים לטובת בית המקדש, לטובת הציבור, מותר לו. אמרו לו, אתה אומר כן, אמת של ציבור. מה, אם אתה אומר שאדם פרטי ישמור את הפירות, ישמור את הספיחים, אמנם כמתו לטובת הציבור, אז זה כבר פרטי שלו, הוא שמר לעצמו. מי יתיר שמור לעצמו? נכון שהוא מתכווה לציבור. הגמרא אומרת, חיישינן שמא לא יסרם יפה יפה. כלומר, אם אדם עושה דברים לעצמו, אבל כוונתו לטובת הציבור, יש לנו חשש שזה לא בדיוק שהוא עושה למען הציבור. חשש שלא ימסור יפה יפה. אז זה בעצם הרב קוק אומר, מה אתה מטפל בעצים, בפירות? אם לא שלך, מה אתה רוצה לדאוג לאחרים? זה לא פשוט, אתה מטפל פירות שלך, אבל אחרים, למען אחרים. אז כשאדם עושה פעולות פרטיות בפירות שלו למען אחרים, זה לא פשוט שאנחנו בטוחים שעושה את זה עם לב שלם. שמה לא עם מסרים יפה יפה? החזון איש לא מתעסק בשאלה הזאת, לא עונה על השאלה של הרב קוק, משאיר את זה פתוח. מה? השנייה מינית יהיה מותר. מה? טיפול בשביעית לפירות של שנה שמינית מותר, חוץ מזמירה בגפן שהיא אסורה. שזה התורה אסרה. נכון, פירות, אבל זה שאלה שלך היא נדירה מאוד. ברוב הפירות של שנת השמיטה, זה פירות של שנת שמיטה. אנחנו צריכים לטפל בהם עבור השנה הבאה. זה נדיר, איזה פרי שחונת בשביעית ודואג לשמינית. תמצא לי פרי, זה דוגמה מעשית. אני לא מכיר דוגמה מעשית כמעט לשאלה שלך. על כל פנים, כשאדם מטפל בעצים, בפירות של שנת שמיטה, הוא מטפל בפירות של פירות שמיעית. ואיך הוא יכול לעשות את זה? רבותיי, והרב ישראל אומר, אין ספק. הדרך היחידה של חזון איש, שהסביר את החזון, זה רק אם אדם עושה את זה באמת בשליחות הציבור, שליח בית דין. שליח בית דין, כמו שראינו, שומרי הספיחין, שהציבור מממן אותם. שהם ישמעו, לא נותנים להם להיות אנשים פרטיים, התנדבות. משלמים להם בשם הציבור, לשם הציבור, תשמרו את הפירות עבורנו. ואז הם שכרי ציבור, הם פועלים בשביל הציבור. זה בסדר. אז גם רפוג, כן, גם רפוג יודע. אם אותו מגדל פירות עושה זה לא בשם עצמו, אלא הוא קיבל מינוי ציבורי, והציבור משלם לו עבור עבודה, התשלום הוא חשוב מאוד, שיהיה לעשות טובות. שיש שליח ציבור, פועל נאמן בשם הציבור, והוא יקבל שכר עבודה. אם הוא עושה את זה בשם הציבור, והציבור משלם את זה, אז יוצא אם כן שהוא לא אדם פרטי, הוא שליח ציבור. אז כן, אין מחלוקת למעשה מן החזון של הרב קוק. המחלוקת היא יותר תיאורטית. גם הרב קוק יודע ששליח ציבור יכול, והחזון יודע שידי ציבור זה אפשרי. ייתכן שחזון יקבל משהו אחר, לא ברור, אבל ברור שבשורה התחתונה, בשליח בדין, אין מחלוקת בין החזון איש לבין הרב קוק שטיפול בפירות לא כאדם פרטי, כשליח ציבור מותר. וכאן אנחנו נחזור על האתרוגים. כאן באמת פוסקי דורים מתלבטים. בשלמה שהשליח ציבור דואג לכולנו בשם הציבור, ניקח דוגמה הפרסקים. הפרסקים, אם לא טפלים כמו שצריך, יש כל הפרסק גדול ששקד. כדי שיהיו הפרסקים גדולים, צריך לעשות פעולות מסוימות, וזה באמת דילול, דילול את הפרחים. אבל מצד שני, אם נדלל יותר מדי, יהיו הפרסקים גדולים כאלה, ואז יקחו מחירים גבוהים, אנחנו נשנת שמיטה לא. אם יהיו רק קטנים, הציבור לא יאכל, אנחנו רוצים שהציבור יאכל, לכן, כן, תדללו. אבל אל תדללו בצורה כזאת שכל הפרסק יהיה אבטיח, זה לא. שכל הפרסק יהיה 4 סנטימטר. 4-5 סנטימטר, לא יותר. אבל גם לא פחות, לא 3 סנטימטר. ככה ההוראות של בית דין למגדלי הפרסקים. האם גם בתרוגים, אנחנו יכולים להגיד לחקלאים, תעשו לתרוגים יפים, בלי שריטות, הרי צריך לדעת, השריטות האלה קשרות. לפי הדין, אתרוג עם שריטות טבעיות, מה שקרה בלטלח, קשר. רק אנחנו מפונקים, רגילים, אתרוגים יפים. האם בשנת שמיטה אני יכול להגיד לחקלאי תטפל באתרוגים שיפים? שאלה לא פשוטה. לפי עניות דעתי, כן. כמו שהפרסקים, אנחנו רוצים שהציבור יאכל לפרסקים, אנחנו רוצים שגם, אני אומר קל וחומר, אם כדי שהציבור יאכל לפרסקים, אנחנו אומרים שיטפלו בהם, שיהיו אתרוגים לצורך מצווה, אתרוגים מהודרים. לא, הידור מצווה יותר, פחות חשוב מאשר אכילת הפרסקים בתיאבון. לכן נראה שאם עוברים לחקלאים מראש, תפלו באתרוגים, תפלו בהם, תקשרו אותם, תדאגו שיהיו נקיים, תדאגו שאתרוגים מהודרים, נשלם לכם עבור זה, עבור עבודתכם, הכל תקבלו, שכר בעבודה. חזר מה שאמר קודם, שכר עבודה והוצאות יקבלו, ואז מותר. אבל אחר כך, אם הוא רוצה לעשות מסחר, ולפי, בגלל שאתרוג יפה, רוצה לקבל מחיר גבוה יותר, זה הוא לא יכול לעשות. טוב, עשינו, רבותיי, על רגל אחת עשינו קצת הלכות שביעית. איך אמרו את הספות? ההלכות מרובות מאוד באין סוף, אין מספר דינים איסורים של פירות שביעית. יש לנו שנה שנאמר ללמוד הלכות שביעית, ובינתיים של ההתחלה זה מספיק. אז חג שמח כולכם.